אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
בוקר טוב לשר האוצר אביגדור ליברמן.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
הכל גן עדן, אני אגב, תגידי לטכנאי שלך, מסיים 5 ימי בידוד.
זהו, אז ספרתי וחשבתי משום מה שזה היום השישי. עשית אנטיגן?
עשיתי אנטיגן, לפני 30 יום, יצאתי שלילי. מחר אני חוזר על הבדיקת האנטיגן, ואם גם מחר אני אצא שלילי, אז אני אוכל לצאת לחופשי.
מה זה אומר שהבדיקה שלך אתמול לא הייתה שלילית? כי לדעתי יכולת להיבדק כבר אתמול בערב, ואז אפילו
לא,
לצאת
היום. לא, אתמול לא נבדקתי, כי זה מה שספרו לי, שרק היום אני צריך להיבדק, אז נבדקתי היום, ומחר חוזר על זה, בדיוק בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.
אז לצאת מהבית לא יצאת, אבל יצא לך להסתכל מהחלון, לראות אם יש אנשים בעול מחוץ לבית שלך, למרות מזג האוויר?
אני הסתכלתי, לא רואה אף אחד. אני מודה ומתוודה, אתמול אמנם קראתי איזשהו ספר מרתק, אז הייתי ספון סוף סוף בחדר שינה עם אפשרות לקרוא ספר, אבל הסתכלתי היום בבוקר, לא ראיתי איש.
טוב, קר בנוקדים הבוקר.
קר מאוד, אבל עוד פעם זה לגיטימי, זכותם של אנשים למחות. לא רואה בזה שום בעיה, זה לא בפעם הראשונה שמפגינים מול הבית שלי, אני מניח שגם לא בפעם האחרונה. אבל מה לעשות, אני לקחתי תפקיד שהוא תפקיד קשה, ידעתי מראש לאן אני הולך. וכמו ששמעתי בפתיח, האחריות שלי באמת לדאוג לכלל עם ישראל, לדאוג לכלכלת ישראל, ובטוח שיהיו אנשים שכועסים, חלק בצדק, חלק לא בצדק, אי אפשר לרצות את כולם.
אז זהו, שר האוצר, אני חייבת לשאול, אתה יכול להבין את בעלי העסקים שאומרים עליך שאתה שכיר, מקבל משכורת ממדינת ישראל, יכול לשבת בבידוד בנחת, לקרוא ספר טוב סוף סוף, בזמן שהם, מבחינתם, יש כאן גזר דין מוות, כשהתנועה בעסקים שלהם יורדת, כשהעובדים שלהם בבידוד, כשהם עצמם בבידוד, ואתה לא בא לעזרתם בסיטואציה הזאת?
לא, אני חושב שאני לא מקבל גם שאלה, גם את הניסוח השאלה. כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים ב-20 לינואר. ואני לא חושב שתוך 20 יום אפשר להגיע למצב של סכנה קיומית, שהכל קורס, הכל מתמוטט. זה פשוט לא נכון. אני רוצה להזכיר לך שב-20 לינואר, לפני שנה, שנת 21, היינו כולנו בסגר. ואני זוכר כל הכותרות מאז, ואמרו חודש נוראי ומצב נוראי, ובסוף סיימנו את כל השנה, כל שנת 21, הכי טוב שרק יכולנו לחלום. שנה הכי טובה במאה 21. וגם השנה, כשאני לוקח ינואר 22, ואני משווה את זה לינואר 20, לא ל-21, ינואר 22, לינואר 20, כלומר, קדם קורונה, טרום קורונה, חודש טרום קורונה. ואני מסתכל על נתון אחד שהוא מבחינתי הכי חשוב, נפח פעילות בכרטיסי אשראי.
כן.
כי זה סקר הכי בדוק, הכי נכון, זה משתתפים כל יום מיליוני אזרחי מדינת ישראל, ואתה רואה בכל המקומות מבחינה גיאוגרפית, בכל הענפים וכל הפריטים מכל מיני סוגים. ואני רואה שנפח הפעילות שלנו בכרטיסי אשראי בינואר 22 הוא יותר גדול מינואר 20, כלומר שנת טרום קורונה.
עוד לפני הקורונה, כן.
כן, אז אני יודע שעוד פעם, יש אין ספק, יש אנשים שנפגעים, יש עסקים שנפגעים לבי איתם, אבל בגדול הכלכלה שלנו כרגע בחודש ינואר כנראה עדיין במצב לא רע. אז אתה שומע שפתאום יש חדרים פנויים באילת ויש מקומות במסעדות באילת, ומצד שני היום עשינו כמה טלפונים, אין אף מקום בצפון. כנראה כל עם ישראל נוער לצפון לראות את השלג, לראות את הזרימת המים. כל הצפון, כל השם כנראה צימרים ובתי מלון ו כפרי נופש, הכל תפוס.
אז השר ליברמן, אני מודה שאני מבולבלת, כי אמרת, אנחנו ב-20 בינואר, האינדיקטורים בינתיים נראים בסדר, ועסקים לא קורסים בשבוע-שבועיים. מהצד השני, בכל זאת הצגתם אתמול מתווה לפיצוי עולם התרבות. מה, אז מישהו הפעיל עליך לחץ? זה לא, לחץ שראש הממשלה בנט? בנט מפעיל, אני שומעת שהוא מאוד מעוניין, לא, מאוד מעוניין
אני
לפצות.
אני לא יודע, תראי, מי שהציג את המתווה, ואני מאוד מעריך אותו, מאוד סומך עליו, זה שר התרבות חילי טרופר. עכשיו, מה שמתברר שהם באמת מרוב כנראה פחד והמולה, ביטלו הרבה ובוטלו הרבה הצגות, לא רק לחודש ינואר, אלא גם לחודש פברואר. כי אתה כנראה הצגות מוכר מראש, ואתה מזמין מראש כרטיסים ומראש עולמות. אז אנחנו כל יום, אגב, כל יום אנחנו נותנים פיצוי למישהו. אנחנו הרי לא מנותקים, אנחנו ממשיכים לעבוד כל יום, גם כשאני בבית עושים סיכום יומי. תסתכלי, ביום ראשון ממשלה ישרה את החבילת סיוע לכל חברות התעופה, לכל ענף התעופה. ויום שני העברנו בכנסת את החוק הפיצוי על הימי בידוד לעצמאים. ויום שלישי הנקנו בדיקות חינם, אנטיגן לכל הבתי אבות ובתי חולים גריאטרים ומרכזים לקשיש ותלמידים וסטודנטים, 287 מיליון שקל עלות כל החבילה הזאת. ואנחנו כל יום עושים משהו, כל יום מתקדמים, מטפלים ב...
כן, ואני זוכרת, אבל את הדברים שנאמרו בתחילת הגל באמת, שאנחנו לא במקום של פיצוי גורף, ובאמת אתה מדבר על צעדים שנשמעים לכאורה חירוגיים, אבל מפה לשם הם הולכים ומתרבים.
אנחנו נטפל באופן נקודתי. מי שנפגע ומי שזכאי לסיוע, לא נפקיר אף אחד, אבל אין פיזור כסף מהמסוק. תראי, הרי אנחנו סיימנו שנת 21, ואני לא ראיתי עסק אחד שהוא מתלונן על שנת 21, חוץ מנושא התיירות הנכנסת ותעופה.
כן, אבל אדוני השר, צריך לומר באושר, על 21 הייתה שנה שלפחות לאורך מחצית ממנה, בעלי עסקים קיבלו סיוע.
תקשיבי, קודם כל אנחנו הצלחנו ב-21 בזכות זה ששינינו מדיניות מקצה לקצה. ושינוי מדיניות זה קודם כל התחיל מכך שביטלנו על כל הנושא של חלט, וראינו השבוע ששיעור תעסוקה במדינת ישראל קפץ. אנחנו מבחינת התעסוקה והאבטלה בנתונים יותר טובים מטרום קורונה. אנחנו אמרנו בצורה ברורה, לא יהיו סגרים, ולכן בחודש ינואר 22 אין סגר בניגוד ל-21.
כן, אבל השאלה, השר ליברמן, אם אנחנו לא בסגר דה פקטו, כשילדים עדיין נדרשים להיות בבידודים, ויש דלת מסתובבת, והורים שלא יכולים לצאת לעבודה ככה.
כשאני מסתכל על היקף פעילות, כמו שאמרתי לך, נפח פעילות בכרטיסי אשראי, אז ברור לי שאין סגר דה פקטו. ורוב האנשים יוצאים, רוב האנשים רשאים לצאת לא רק לפארמה, לא רק סופר, לא רק למקולת ולא רק לקילומטר או שניים מהבית, אנשים יוצאים. נכון, יש נפילה בנסועה, אבל עדיין אנשים נוסעים. עדיין בבוקר בכניסה לתל אביב יש פקקים ויש צריכה. ואכן אמרתי, שמעתי בבוקר, גם הרמתי טלפונים, בצפון תפוסה מלאה בכל האתרי נופש, אנשים מגיעים. אז אכן, אנחנו חיים לצד הקורונה, אין סגר דה פקטו, להפך. ומה לעשות, זה לא פשוט להיות שר האוצר במדינת ישראל בתקופה כזאת. ותאמיני, מבחינתי הכי נוח ברמה פוליטית, אישית, פופוליסטית, בוא נפזר את הכסף. יש כרגע כסף בקופה, בוא נתחיל לפזר לכל עבר, ואני חושב שזה יועיל מאוד אלקטורלית, אבל אני חושב שהמדיניות פופוליסטית בסופו של דבר פוגעת קשות בכלכלה לטווח בינוני, לטווח ארוך, ואני לא מתכוון לקבל החלטות על בסיס הלחצים או שיקולים אלקטורליים. ההחלטות אצלי התקבלו אך ורק על בסיס שיקולים כלכליים נטו, עם כל המחירים שאתה משלם על זה.
כתבת בטוויטר שאתה חושב שצריך לבטל את התו הירוק. אתה מאמין שזה דבר שיקרה בקרוב?
כן, אין כבר שום טעם בתו הירוק. אני אומר, בקצף ההדבקה במדינת ישראל, בהיקף ההדבקות, בהיקף החיסונים, אין שום לזה משמעות. אתה גם רואה עשרות אלפים מתגודדים. אני יודע, ראיתי משחקי כדורגל השבוע, היה לזמן, ראיתי את הבאר שבע, מכבי חיפה, לפני זה ראינו מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
כן, הפתעת אותי כשאמרת שקראת ספר בבידוד, הייתי בטוחה שראית כדורגל.
לא, גם וגם, אין סתירה בין השניים. אתמול תמיני ראיתי גם משחק מדהים, סוף סוף טוטנהאם לסטר, וטוטנהאם סוף סוף מנצחת. כלומר, גם אפשר לעבוד בבידוד, אגב, בצורה יותר אפקטיבית, לפחות במקרה שלי, כי פחות פותחים לך דלת במשרד, כשאתה נמצא כל רבע שעה, כל חצי שעה, מישהו מנסה להיכנס, להגיד, להכניס ככה, אתה בחדר עבודה עובד, אתה לוקח שעה, קורא ספר, אתה עושה בערב הפסקה, הולך לראות, אמנם זה היה בלילה, משחק כדורגל מצוין.
יפה, אז אמרנו, התו הירוק מיותר בעיניך.
לגמרי, אין שום, גם זה קצת נראה לא רציני, זה נראה שזה לא תואם את המציאות. ולכן אני חושב שאפשר כבר ממש לוותר על זה, ועוד פעם, אנשים כבר התרגלו וגם הרבה יותר מיומנים, ואני בטוח שאנשים מוכנים הם לקחת הרבה יותר אחריות עצמית מבחינת כל מה שמוטל עליהם, אם זה מסיכה, אם זה חיסונים, גם יש עלייה בנושא החיסונים ובוסטרים ועלייה בחיסון ילדים, אז אני חושב שאנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי, אין שום הצדקה לא להשבית אגב תלמידים שהם תלמידים בריאים בגלל שהם נחשפו בבתי ספר. אני חושב שפה שרת החינוך כן נוקטת עמדה מאוד נכונה. ואנחנו, עוד פעם, אם אני מסתכל על אנגליה ועל מדינות אחרות, כל הסייקל הזה, כל הסיבוב של האומיקרון, זה לוקח כחודש וחצי. כלומר, בשבוע השני של פברואר אנחנו מתחילים כבר לרדת בצורה משמעותית מהשבוע השני של פברואר. וכנראה עד סוף הפברואר זה כבר...
אמרת אנגליה, השר ליברמן, בבריטניה לצורך העניין כבר חותרים לכיוון של מדיניות שגם אנשים שהם מאומתים, לא רק נחשפו למאומתים באומיקרון, יהיו פטורים מבידוד. אתה חושב שאולי הגיע הזמן שגם אצלנו
לא יודע,
נתחיל להתייחס לזה באמת כמו שפעת? היית חולה בעצמך, עכשיו אתה יודע אם זה שפעת או לא.
אני הייתי חולה, זה פחות משפעת, כי לי לא היו שום תסמינים, לא היה לי חום. לא הייתה לי חולשה, לא היו לי כאבים, לא היה לי כלום. אולי קצת, אני יודע, ביום הראשון הגרון קצת היה צרוד, הכל היה קצת צרוד. אם לא הייתי יודע שזה המיקרון, אז בגלל כל צרוד בטוח לא הייתי נשאר בבית. אבל ברגע שאין לך חום ואין לך חולשה ואין לך כאבים, ואין לך נוזלת ואתה לא מתעטש, אז מה... זה כנראה שפעת, אבל קצת פחות.
אז הגיע הזמן לבטל את הבידוד גם למאומתים?
לא, אני עוד פעם, אני לא בטוח שאצל כולם ככה עובר. אני לא יודע איך עובר אצל אחרים, אני יכול לפחות לדבר על עצמי. אני רק לפני שבוע עשיתי את הבוסטר השני או החיסון הרביעי. לא יודע איך סופרים את זה, ויכול להיות שגם בזכות החיסונים האלה. זה עבר כמו שזה עבר. וכמו שאנחנו רואים שרוב המקרים הקשים זה או שאנשים שלא מתחסנים, לא התחסנו, או אנשים מעל גיל 60 עם מחלות רקע, וזה לא רוב אזרחי מדינת ישראל.
שר ליברמן, אני חייבת לשאול, דיברנו על זה שאמרת שצריך לבטל את התו הירוק. כתבת את זה בטוויטר שלך. למה כתבת את זה בטוויטר? אני אומרת, אנשים סביבי, אני יודעת שכשיש שיח פורה ותקשורת טובה בתוך ממשלה, שרים מדברים אחד עם השני.
לא, אני אמרתי את זה.
ולא כותבים את הדברים האלה ברשתות חברתיות.
אני אמרתי את זה כמה פעמים, גם בממשלה, גם הזדמנויות אחרות, כולל עם שר הבריאות, עם כולם, עמדתי לא חדשה, אבל אני באמת רואה את כל הוויכוחים וכל הניסיונות לגבש מתווה חדש, צריך פשוט להתחיל לשחרר.
יש לך ויכוחים קשים עם שר הבריאות אורוויץ?
אין לי שום ויכוח קשה, להפך, אני חושב שיש עבודה פוריה ועובדים ביחד, נכון, יש חילוקי דעות פה ושם.
אידיאולוגיים, מקצועיים?
לא, אני לא מדבר כרגע על אידיאולוגיים, אידיאולוגיים ברור שזה פערים ענקיים, אבל אני מדבר ברמה המקצועית, אנחנו עובדים מצוין, אגב גם השבוע, דומני ביום שני עברנו עוד 2.8 מיליארד שקל למשרד הבריאות, כבר אנחנו עובדים יום-יום, זה אמנם עבודה סיזיפית, אין הרבה כותרות, אבל כל יום עובדים, כל יום סוגרים עוד פינה ועוד פינה, וכמו שאמרתי, אי אפשר לרצות את כולם כל הזמן, מה שלא תיתן, תמיד אפשר לתת יותר, ותמיד יהיו אנשים שלא מרוצים, חלק בצדק וחלק, כמו שאמרתי.
פערים אידיאולוגיים עצומים ביניכם, בינך לבין ניצן הורוביץ, ביניכם לבין מרץ, ממשלה שתצליח להחזיק, גם אם ראש הממשלה לשעבר נתניהו יחתום על הסדר טיעון, במתכונת הזאת?
אין שום קשר, אנחנו אמרנו שאנחנו בממשלה הזאת מתמקדים בבעיות פנים. ברור שסדר היום של הממשלה הזאת זה קודם כל בעיות פנים, זה רפורמה בבריאות ומאבק באומיקרון, וזה מאבק ביוקר המחייה, ודיור בר השגה, וזה מאבק בפשיעה. זה הדברים שאנחנו שמנו בראש סדר העדיפויות של הממשלה הזאת, וכל עוד מדובר בנושאים שקשורים לסדר יום הפנימי, יש הרבה משותף בין כולם. כולנו רוצים להיות בריאים, כולם רוצים מערכת בריאות יותר חזקה, יותר אפקטיבית, גם מה שעשינו במערכת בריאות ביחד. את יודעת, מלהגדיל כמות הסטודנטים לרפואה ב-50% עד למימון ואישור בניית שני בתי חולים, אחד בצפון, אחד בדרום, זה דברים שלא נראו פה עשרות שנים. ממשלות קודמות רק דיברו, ההחלטה על הקמת בית חולים בצפון התקבלה בשנת 2010, ועל הקמת בית חולים נוסף בבר שבע ב-2014, אבל חוץ מדיבורים לא היה כלום. פעם ראשונה שגם השארנו וגם שמנו לזה תקציבים.
ועכשיו צריך לראות התחלת ביצוע בינתיים.
לא, תראה, כרגע כבר התחילו לעבוד על התכנון מפורט, וצריך להבין שתכנון מפורט לבית חולים בהיקף מלא, כמו שבונים כרגע נניח בבר שבע, גם זה עבודה, רק התכנון מפורט זה ייקח בין שנתיים לשלוש, זה לא... אתה לא פה מתכנן בודקה בכניסה ליישוב או בכניסה למפעל, זה חייב להיות בית חולים מודרני, מילה אחרונה, עם כל הפונקציות, וזה דברים מורכבים.
השר ליברמן, אתה אומר ממשלה שמתעסקת לא באידיאולוגיה, במשותף, באזרחי וכן הלאה, אבל ראש הממשלה בנט מדבר בימים האחרונים עם המפלגות החרדיות, זאב כאן מפרסם כאן הבוקר, שהוא אומר שלנציגי המפלגות החרדיות, אני מצטער שאתם לא בקואליציה, אני מניחה שלעמדה הזאת אתה לא שותף.
אני לא שותף, אני חושב שחלק גדול מהרפורמות שאנחנו מובילים, או רפורמה בקשרות, רפורמה בנושא גיור על ידי רבני העיר, ברור שזה לא הפשרות האלו שחייבים, אי אפשר לקדם אותם כשמפלגות חרדיות בפנים. מי שחושב שמפלגות חרדיות פרגמטיות או מוכנות לפשרות, אז הוא כנראה מתעלם מן העובדות ומן ההיסטוריה. זאת אחת הבעיות שהמפלגות חרדיות אצלם יש פשרה רק מסוג אחד. הם צועקים ואתה מקבל את עמדתם. אין מישהו יותר ממני שניסה להגיע איתם לפשרות במשך עשרות שנים. אני זוכר עוד נאמן, הצעות יעקב נאמן, שהיה תלמיד חכם והיה פרופסור למשפטים ושר המשפטים ושר האוצר, שהוא הציע רפורמות שלו בתחום הגיור ובתחום הנישואים, ואמרתי אני מראש מוכן לקבל, כמובן מפלגות ש"ס ויהדות התורה דחו את זה לסף. הייתה רפורמה של משה ניסים, גם איש דתי, תלמיד חכם, רב, בן של הרב ראשי לישראל, גם שר המשפטים ושר האוצר לשעבר, גם הוא הביא פשרה שאני מראש הסכמתי לקבל. מי שדחה זה ש"ס ויהדות התורה. אותו דבר פשרות בנושא חוק גיוס בני ישיבות, בנושא מתווה הכותל, אגב, פשרה שכבר נתניהו אפילו קיבל בממשלתו, הוא וכל שרי הליכוד הצביעו בעד מתווה הכותל, וחרדים לחצו, ונתניהו חזר בו, והקפיא. כלומר, אין שם נכונות לשום פשרה. עזבו אותי, אם הם דוחים פשרות של נאמן, של משה ניסים, של אביחי מנדלבליט, הרי מי...
אז מה ראש הממשלה בנט לא מבין, שאתה כן מבין?
קודם כל, הוא מייצג מפלגה אחרת, תפיסה אחרת, מפלגה דתית, הוא בעצמו יש דתי, זכותו, לא הסתרנו את הדבר הזה, הוא מראש שמלכתחילה רצה את ש"ס ויהדות התורה, אנחנו אמרנו מראש שאנחנו לא נשב איתם, וכי אני רוצה לקדם דברים שהם באמת כבר מזמן, מזמן, פשוט חייבים להתבצע, ואתה רואה שגם בליכוד, בדיוק ההפך, אתמול אני רואה הצעה שכל סיעת הליכוד הצביעה עבורה, של שלמה קרעי, שהוא אגף איש ש"ס, לא יודע מה עושה בתנועה הלאומית ליברלית, הרי הליכוד זה מפלגה לאומית ליברלית. הוא סך הכל השנים היה עוזר של אלי ישי, כשהוא הבין שישי הפסיד לאריה דרעי, עבר מש"ס לליכוד, הוא אתמול מעלה הצעת חוק, ביטול חוק השבות, חוק השבות שהתקבל עם הקמת מדינת ישראל, אבן יסוד של התפיסה הציונית הלאומית, המאפשרת עלייה לעולים רבים, אז אתמול הם מנסים לבטל חוק השבות. ברור שזה לא תפיסת העולם שלי.
השר ליברמן, אז אפשר לסכם ולשאול, אם ראש הממשלה בנט מבקש לצרף את המפלגות החרדיות לקואליציה, אתה תישאר בה?
אמרנו, אנחנו נתנגד לכל ניסיון כרגע לצרף את ש"ס ויהדות התורה, בטח במתכונת הנוכחית, ואני רוצה שקודם נעביר אותם פשרות שהסכמנו עליהן והן מופיעות בהסכם קואליציוני, כמו למשל גיור על ידי רבני העיר ועוד כמה דברים שנעביר אותם, כולל גיוס בני ישיבות, הורדת גיל הפטור, אם הדברים האלו יעברו ו... מפלגות חרדיות פתאום מוכנות לפשרות, אולי תשתנה שם הנהגה, תשתנה התפיסה, אבל עד היום, כמו שאמרתי, כל ניסיון להגיע איתם לפשרה נכשל לחלוטין, רק מסיבה אחת, כי הם דחו את הפשרות.
שר האוצר אביגדור ליברמן, נאחל לך רפואה שלמה, החלמה מהירה, יציאה טובה מהבידוד.
לא, את חייבת לאחל למחר גם בדיקה שלילית.
בדיקה שלילית, נאחל לך...
למחר וזהו, מאז אני... חופשי.
תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
בוקר טוב.